בוקר טוב צדיקים כולם, כל הוותיקים וכל החדשים מבחינתי, אתם כבר לומדים פה כבר שבוע עם הרב צבי, נכון? אז ממילא אתם כבר ותיקים פה כולם, אבל מבחינה זאת אז אני רואה אתכם לראשונה, אני כפי שאמרתי, באלו לפחות אני אוכל ללמד רק פעם בשבוע, אז אתם הרווחתם עוד שיעור עם הרב צבי. זאת אומרת, אז הרב צבי שלוש פעמים ואני פעם אחת. עכשיו, אנחנו שאלתי את עצמי מה לעסוק בפעם אחת, הרי אנחנו פעם הבאה שנפגשים, זה עוד שבוע. אז איך אנחנו נסדר את לימודינו? ואז עלה בדעתי לעשות משהו את הדבר הבא. אנחנו לומדים, כשלומדים אורות התורה, בעצם לומדים את המהויות, נכון? עניינה של תורה, ערכה של תורה, השפעתה של התורה, מהי בעצם התורה, איך עמלים בתורה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הדרכות, והדבר הזה מאוד משמעותי, במיוחד לבחורים יקרים שלומדים גמרא, וגמרא יכולה להיות בעצם... היא לא כמו תפילה, היא לא כמו עיסוק תמיד במעלות רוחניות ובאידיאלים, אלא בהבנת דבר השם בפרטים. אז לקנות את היחס ואת הגישה לאיך ניגשים, במה זה שונה מלימוד משפטים לצורך העניין. למה לימוד משפטים? גם לומדים מקרים עם תוצאות, נכון? לומד זאת בגמרא, וגם בגמרא אנחנו לומדים מקרים ותוצאות, לכן לומדים את ערכה של תורה, וברוך השם באמת המפעל הזה של ללמוד חצי שעה לפני תחילת יום הלימוד של הגמרא, זה דבר גדול, כבר פעם שנה שלישית שהוא עכשיו מתחיל, וזה דבר נפלא וטוב, והמתמידים קיבלו, בין אם זה היה אורות התורה, בין אם זה היה תפארת ישראל, בין אם זה היה נתיבות עולם, נתיב התורה, כל זה למדנו במשך השנים. חשבתי הפעם, כיוון שאתם עוסקים בדברים הללו בימים שני, שלישי ורביעי, אני חושב ביום חמישי לעשות איזו נקודת מבט אחרת. מה הכוונה נקודת מבט אחרת? הרב זצ"ל, שמלמד אותנו את ערכה של תורה, וזה מה שאנחנו לומדים באורות התורה. הרב לא היה רק איש דעת עליון, שהיה לו הגדרות ותובנות והרגשות והדרכות מדהימות, שמתוכן אנחנו לומדים מה היחס שלנו, ואיך איתה, עם זה אנחנו יכולים לקדם ולהתקדם. הרב גם היה איש של מהפכות. זאת אומרת, עולם התורה בימי הרב, או לפחות בתכנון של הרב, היה עולם חי וקיים, דינמי. זאת אומרת, היה עולם של תורה שהתחיל להיבנות. והרב היה לו תפקיד מאוד משמעותי, בלא רק, כי בדרך כלל מחברים את הרב למה? לתהליך הגאולה, לראיית העלייה לארץ ישראל והחלוציות, להכניס את זה לתוך דרך התשובה והגאולה, כל המהלכים הגדולים האלה שברוחניות וכולנו יודעים, שאלמלא דמותו המיוחדת וגדלותו העצומה של הרב, היינו בדור מאוד מוזר שלא היה לנו הבנה מה קורה איתו. זאת אומרת, מה קורה? זאת אומרת, יכול להיות שהגאולה תהיה על ידי אנשים שבעצם ממש לא מאמינים שהכל הוא מאת השם? יכול להיות שיש מצב שבו אנחנו חוזרים לארץ ישראל כשהמשיח עוד לא הגיע ולא לקח אותנו, אלא אנחנו בעצמנו הולכים? האם אנחנו יכולים להבין את המהלך הזה של... שינוי החשיבה שקרו בדור האחרון, התפתחות ההשכלה והחסידות והמתנגדות והכפירה והפילוסופיה והמחקר וההשכלה, איך מתייחסים לכל הדבר הזה? תבינו שבלי הדרכה של הרב, שגם יש כאלה שחלקו עליו פה ושם, אבל הרב רומם אותנו להתבוננות שאנחנו בונים עולם חדש שבנוי על גבי הישן. נכון? חדש ימינו כקדם, והרב נותן את האופק של החדש. למדנו את זה ביום שלישי, כזה בשיעור דיברנו על העניין של היכולת של הרב לראות כל תנועה ותנועה, לפעמים אפילו תנועה שהיא תנועת אנטי, כחלק מתוך הבניין הגדול. בסדר? אבל בנוסף לצד ההגותי, הרב עסק גם בעולם המעשה. נכון? הוא עסק בעולם המעשה. קודם כל הוא עסק בעולם המעשה, במובן הכי פשוט. איך אתם תגדירו במה בא לידי ביטוי שהוא עסק בעולם המעשה? תנו לי דוגמה מרכזית מאוד, סליחה, שהרב עסק בהקמת מפעלים. מה? מסע המושבות למשל כדוגמה. מה זה מסע המושבות? הולך הרב, בשביל זה צריך להקדים עוד משפט קודם. הרב בונה מערכת שהיא מערכת של רבנות. רבנות. זאת אומרת, הרב בעצם פותח מבחינה מעשית דרך איך אנחנו יכולים לתת בין ליישובים, הערים, ובין למושבות, אלו שקמות מחדש, לתת להם את המעטפה התורנית, ולכן הוא מקים את הרבנות הראשית, ולכן הוא עצמו מתמנה לרב של המושבות, ולכן הוא עצמו הולך ופועל והולך, כמו שפה, כמו שהזכיר פה אדם את העניין של מסע המושבות, לעבור פעמיים או שלוש בכל היישובים והמושבות החדשות, ולראות מה הם צריכים, ולקרב אותם, נכון? אתה יודע, אז הרב הוא מקים הרבנות הראשית בפועל. מה עוד? יש לכם עוד דוגמאות לזה שהרב היה איש מעשה? שהוא היה איש מעשה. לא כל דבר הוא הצליח לבוא לידי מימוש עד הסוף, אבל הוא התווה כמה וכמה כיוונים שבונים את העסק עד עכשיו. ניסיון שלו להקים את התנועה שנקרא דגל ירושלים, שזה בעצם סוג מסוים של ציונות דתית. הוא לא היה... היכולת לפתח, נכון, זאת אומרת, כשהוא נהיה רבה של ירושלים, אז בעצם ליצור את האחדות הזאת, נכון? ויש דבר אחד שעליו אנחנו רוצים לעסוק. לעסוק באמת ולראות, ואני חושב שזה מבחינה מסוימת, ייתן לנו השלמת תמונה. כי אתם עסקתם, אנחנו עסקנו במשך כל הלימודים שלנו בעולם התורה. עולם התורה. אז עד עכשיו כשאני אומר, הרב דיבר בענייני עולם התורה, מה הכוונה? מה שאמרנו קודם, נכון? מה זה? לימד בית המדרש, איזה ערך אדיר יש לתורה, נכון? ונוסיף על זה אפילו עוד קומה, שהרב חידש את תורת ארץ ישראל. זאת אומרת, כיצד התורה הזאת שנלמדה 2000 שנה, איך הם באה לידי ביטוי בעולם שאנחנו עכשיו חיים בתוכו? בישיבת ציון, בגאולת ישראל, במצב שבו אנחנו מיישמים את התורה בארץ ישראל בפועל, ולא רק דרך הקהילות בחוץ לארץ. בוודאי. אבל גם הרב עשה עוד דבר. מה הוא עשה? הקים את הישיבה. נכון מאוד? הקים את הישיבה. להקים את הישיבה שהוא קרא לה הישיבה המרכזית העולמית, שהיום קוראים לה, בקיצור, מה? מרכז הרב, זה מפעל אדיר. זאת אומרת, כל האידיאלים שהרב מדבר עליהם, אנחנו לומדים אותם באורות התורה, אנחנו רואים את הכיוון השני או המשלים כשאנחנו הולכים עכשיו להקים ישיבה. בסדר? עכשיו הרב שואל את עצמו, מה יהיה בישיבה הזאת? כמובן שהשאלה הזאת באה ואומרת, מה בעצם כלול בתוך הפיתוח של עולם התורה, ואיזה דברים הייתם מכניסים לישיבה? אתם הולכים עכשיו להקים ישיבה. מה הייתם מלמדים בישיבה הזאת? מה אתם אומרים? מסברה, מה הייתם מלמדים בישיבה הזאת? גמרא, כמובן, ודאי. אמונה, נכון, יפה. מה עוד? הלכה, מצוין. תנ"ך, כמובן. השקפה ואמונה, נכון. נכון, מה עוד? מה נראה לכם? הייתם לומדים, למשל, איך לדבר בציבור? הייתם לומדים, למשל, ספרות? היסטוריה? האם הייתם לומדים קבלה בתורת הסוד? הייתם לומדים, בקיצור, הרב לא רק דיבר, אלא רצה לשאול את עצמו את השאלה, כל האידיאלים הגדולים שאני מדבר עליהם בספריי, על המרחב של הדעת, של זה שכל הכוחות כולם צריכים לקבל משמעות, לרומם אותם. צריך לבנות דור. הדור של בחורים צעירים שיכנסו לישיבה, שבה ילמדו ודאי את כל הדברים בחרדת קודש, את כל התורה שלמדו במשך אלפי שנים. זה התורה הזאת של הגמרא ושל הפסיקה ושל הדרוש ושל... אבל יש קומות נוספות. יש מרחב נוסף. הרב רואה את תלמידי הישיבה לא כבחור הישיבה באלמה, אלא כמנהיגים של האומה ברמה גבוהה מאוד, שיוכלו ליישם את מה שהם למדו בישיבה אחר כך בחיי המעשה. בסדר? מה נראה לכם, שזה עבר בקלות? ודאי שלא עבר בקלות עד היום הזה. בסדר? אבל זה מעניין לבוא ולראות איך הרב חוזה את עולם המעשה, ולא רק את עולם ההגות. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? כי אם לא, אז אתם יכולים פשוט ללכת לזה, כי... מה? האם הרב כולם קיבלו אותו, מחאו לו כפיים ואמרו לו, תשמע, 100%, אני איתך? או לא?
בצ'ונה
אתה לא. אתה לא, נכון. ואז צריך לראות את זה. והרב, בתוך כתבי הרב, יש כמה וכמה מקורות חשובים מאוד. אחד, מה שנמצא לפניכם, זה חוברת שהרב הדפיס בניו יורק. למה? כדי להסביר לעולם היהודי את המסר של ישיבת מרכז הרב, של ישיבה המרכזית העולמית. בסדר? זאת אומרת, הרב פה מנתח, מה הוא היה רוצה לראות את הדור הבא מתפתח לכיוונו ומייסב. בסדר? זה מקור אחד. מקור שני, יש את הרצאת הרב, זה מופיע בכמה וכמה מהספרי אורות התורה בסוף. הרצאת הרב זה באמת, נאמר, הקבוצה הראשונה של התלמידים שהגיעה, ואלו שממחזיקי הישיבה מבחינה כלכלית, הוא נתן להם הרצאה ארוכה, די דומה למה שיש במאמר שלפניכם. ובאגרות ראייה, יש הרבה עיסוק של הרב בכל מיני שאלות שקשורות לבניין הישיבה, וקשורות למה צריך ללמוד בה, ולכל מיני בעיות שמופיעות בה. ולכן זה מאוד מעניין להיכנס לעניין הזה. עכשיו צריך להבין משהו. אני רוצה רק שתהיה לכם איזה רושם. תגידו, כמה לדעתכם יש היום במדינת ישראל תלמידי ישיבה? תגידו מספר. כולל אברכים ובחורים, כמה בסך הכל? כמה? כמה אתה אומר? 200 אלף אתה מתכוון. 200 אלף. 180 אלף אמרת. ובכן, אתם ממש צודקים. יש 180 אלף בחורי ישיבה במדינת ישראל היום, כן ירבו. אבל אתם מבינים את המספר הזה? אתם מבינים שבימי הרב היו בגדול, אם אתם רוצים להיות מאוד מאוד לארג'ים, היו בסך הכל בגדול, היו 4 ישיבות או 5 ישיבות בכל ארץ ישראל, והיו בהם בסך הכל כולל, תיקחו משהו כמו 300 איש. בסדר? אז נכון שגם היישוב גדל. אבל תבינו איזה מהפכה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים היום שהספק שלנו, זה כל מיני דברים. איך ללמוד, להיות בישיבה, להיות בישיבה הזאת, ללמוד תורה את זה, ללמוד תורה את זה. מתבלבטים, זה יותר מתאים לי, זה פחות מתאים לי. זה היום. פעם הכל היה באיזשהו מקום, על המינימום של המינימום. היה מצב של שממה כמעט מוחלטת. בסדר? זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, שכשאנחנו לומדים, מה שהרב רוצה להקים כאן, זה דבר שכשהרב הקים את מרכז הרב בהתחלה, היו שם אולי 40 תלמידים, זה הכל. אבל, והיום, כל עולם התורה, מרכז הרב זה רק דוגמה הרי, כל עולם התורה כולו, הוא הופך להיות, והעולם הזה הופך להיות משהו פעיל, יוצר, יוזם, מתוך העולם של התורה של הישיבות, יוצא מפעל של התיישבות, יוצא מפעל של קירוב, יוצא מפעלים של התיישבות קהילתית. הכל יוצא מתוך אותו דבר. ולכן הרעיון והחזון של הרב לבנות מין יחידת חלוץ כזאת, איזה מין סיירת כזאת, שהיא תבוא ותלמד באופן מאוד ממוקד, דבר שנקרא תורה לאור משנת הדור. זה היה דבר שהוא רק חלום, וזה באמת דבר נפלא לראות אחרי 80-90 שנה, איזה פריצה ופריחה אדירה, עם כל הבעיות, עם כל הוויכוחים, אבל זה צרות של עשירים, ברוך השם, מאז ימי מתן תורה, לא היו כל כך הרבה לומדי תורה. בסדר? אז אנחנו בדור טוב, נכון? אז אפשר לשמוח. אז צריך לעשות עוד ניגון פה באמצע, שאנחנו נעשה מראה מקומות לניגון הראשון. בסדר, בקיצור, אני רוצה לתת לכם עוד איזושהי הקדמה, להגדיל את התמונה עוד יותר. זאת אומרת, מה שאנחנו נעשה, בעזרת השם, אני אלמד את, את, את המאמר הזה, בפעם, פעמיים, שלוש, עד שנסיימו, כי יש פה הרבה דברים, אבל אני רוצה לתת לכם קצת עוד לפתוח את, אם כבר אנחנו עוסקים עכשיו בעולם התורה, אז קצת לפתוח את זה יותר. באופן כללי, תורה ניתנה בסיני. נכון? נכנסים לארץ ישראל, תורה בארץ ישראל. אנחנו הרבה פעמים דנים ושואלים את עצמנו, איפה בתנך מופיע שלמדו תורה? אמרנו, כמעט לא מופיע. נכון, כתוב שימו תורת משה עבדי וכן הלאה, אבל שהיו בתי מדרשות לתורה, לא כתוב כל כך. מה כתוב שהיה? מה כתוב שהיה? היה בתי נבואה, בתי ספר לנבואה, נכון? היו בתי הספר לנבואה, שאול המלך, הצטרף, היו את בני הנביאים של אלישה. בעצם, זה, התורה הייתה ברמה של נבואה. התורה הייתה ברמה כל כך גדולה וגבוהה, שאפשר היה לקרוא לה לא רק ישיבה, אלא מקור לנבואה. לכן זה אותו דבר בדיוק, רק זאת תורה ברמה של להגיע לידיעת התורה, אבל גם למחוברות אל ריבונו של עולם. ולכן בגדול, זה חלק מתוך המפעל הזה. זה היה בבית ראשון. בית ראשון היה, מה היה להם בבית המדרש? מה היה בארון הספרים? מה היה? מה? תנך. נכון? זהו, זה מה שהיה. למה? כי כל שאר הדברים היו ב... בעל פה, נכון? תורה הייתה בכתב, תורה שבעל פה. תורה שבכתב הייתה תנך, הם ידעו את התנך כל כך טוב, שכל התורה שבעל פה תלו אותה, זאת אומרת, קישרו אותה ל-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, 42 מידות, כל מיני דברים שבהם מה עושים? לוקחים את התורה שבכתב ומוציאים על ידי שיטות ניתוח, איפה מופיע ההלכה שנמצאת בעל פה, בתורה שבעל פה, וכמובן על זה יש גם גזירות ותקנות וכל הדברים האלה. בסדר? יפה, בית ראשון נחרב, ואנחנו עכשיו עוברים לבית שני. בית שני כבר המצב הוא לא כל כך אידיאלי, בגלל שכבר אין נבואה, נכון? ולכן בעצם בבית שני מתחילה להופיע התורה באמת דרך בתי מדרש. איפה אנחנו יודעים שבתורה מופיעה דרך בתי מדרש? איפה זה מתחיל הסיפור הזה בגדול? אנחנו עכשיו חוזרים מבית ראשון, נכון? היינו 70 שנה גלות. מי חוזר איתנו? 3 נביאים חשובים. מי? חגי, זכריה ומלאכי. נכון? הם עכשיו חוזרים איתנו מן הגולה. מה הם מקימים? את אנשי כנסת הגדולה. שאנשי כנסת הגדולה זה בעצם כבר מפעל דומה למפעל של ישיבה. נכון? ולכן, שמעון הצדיק היה משיר הכנסת הגדולה. והוא מסר את זה לזוגות, והזוגות מסרו הלל ושמאי, ואז אחרי זה השושלת רבן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל. נכון? מה זה? זה בתי מדרש של תורה. שוב, מה היה לנו? בארון הספרים מה יש לנו? תנך. מה יש לנו בבית המדרש? לימוד. ואז עד ימי הלל ושמאי, היו כמה מחלוקות, אבל בסוף, כיוון שהמסורת הייתה כל כך איתנה, אז כמעט שלא היו מחלוקות. עד שהגיעו תלמידי הלל ושמאי, תלמידי הלל שלא שימשו כל צורכם, הכוונה היא שזה מתחיל להיות כבר תקופה די בעייתית, גם מבחינה פוליטית. המצב בארץ ישראל מתחיל להיות בעייתי, ואז מתחיל להיות מחלוקות. הוא לא שמע בדיוק, הוא לא הבין בדיוק. אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון. מתחילות מחלוקות. ואז אנחנו בעצם מתפרסים להמון המון מקורות שלפעמים מתאימים זה לזה ולפעמים סותרים זה את זה. יפה. עד השלב הזה עדיין מה שיש בארון הספרים זה התנך. ומה יש לנו בעל פה? מסורת. המסורת היא קצת יותר בעייתית מכיוון, כמו שאמרנו, הם עצמם לא שימשו כל צורכם, וגם בכלל פוליטית זה כבר היה המעבר מהתקופה הפרסית לתקופה היוונית, מהתקופה היוונית לתקופה הרומאית. בקיצור, לא לגמרי רגוע. ולכן, כאשר אנחנו ממשיכים הלאה, מגיעים לרבי יהודה הנשיא, שהיה חלק מהשושלת, שהתחילה, רבן גמליאל, רבי שמעון בן גמליאל, יכול להיות שזה, אחרי זה הלל ושמאי, ואחרי זה, עד שמגיעים לרבי יהודה הנשיא. מה רבי יהודה הנשיא רואה? זה בסדר? מה אני אומר לכם לעשות את הסקירה הזאת? מה אתה... כן? שהתורה תשכח, ושוב, זה לא שקרה פתאום אנשים, נולדו פתאום אנשים לא מוכשרים. ודאי שנולדו אנשים מאוד מוכשרים, וכמו שאמרנו, המצב הופך להיות הרבה הרבה יותר קשה. מבחינה פוליטית, מבחינה קיומית, בתי המדרש, הם נמצאים כל הזמן בעימותים, וכל מיני גזרות, וכל מיני תקנות, ואם זה יוונים בתקופה של אנטיוכוס, ואם זה אחרי זה אצל הרומאים, כמובן תקופת השמד של איסור ללמוד תורה, רבי שמעון בר יוחאי בורח למערה, וכל הדברים האלה, אנחנו רואים את כל המצבים הקשים האלה, שבעצם שתורה תהיה זכה, טהורה וקבועה, שתהיה בסיס לדיונים, מתחיל להיות קצת בעיה, ואז רבי יהודה הנשיא אומר, עת לעשות, להשם הפרו תורתך, זאת אומרת, למרות שכתוב שתורה אחת תהיה בכתב, ותורה אחת תהיה בעל פה, אבל אם אנחנו נמצאים לפני חשש שתורה תשתכח מישראל או שלא נדע, זה הסכנה הכי גדולה בעולם. אם החוט או המקשר, החוט, שמחבר אותנו עד משה רבנו, ייפרם, אנחנו נמצאים במצב של כמעט כיליון. אנחנו רואים את זה, נכון? כאשר נחרב בית המקדש השני, מה רבי יוחנן בן זכאי מבקש? את יבנה וחכמיה. נכון? רבי עקיבא אומר לו, היית מבקש בית המקדש, מה אתה מבקש את יבנה? אבל הוא מבחינת הראייה שלו אמר, אני לא יודע, זה יכול להיות, אבל זה בקשה אולי מוגזמת. ואם היא מוגזמת, אז לא יתן לנו שום דבר. ואם לא יהיה לנו, לפחות, את החמצן התורני של מעבר התורה, אין לנו קיום בכלל, ולכן כך קודם כל לשמור מה שנקרא את הבלון חמצן. ולא מיד לבקש את הווילה תפאר, שזה בית המקדש. שיהיה לנו איזה בנול חמצן. אז הוא מבקש את יבנה וחכמיה. ואז נכנסים חכמים לכרם ביבנה, נכון? למה זה נקרא כרם ביבנה? אתם מכירים שזה נקרא כרם ביבנה? כרם ביבנה היה השם של המוסד המרכזי של ישראל, של חכמי ישראל בתקופת התנאים. מה זה כרם ביבנה? כרם זה, כשיש כרם, יש את הקנה שלה, את הגידול של הכרם, של הגפן, ומסביבו יש מין מעגל כזה של אפר ששמים, והמים נמצאים בפנים. בסדר? אז מה זה כרם ביבנה? החכמים ישבו במעגל. אחרי זה נראה כמו כרם. יש מסביב, והראש הסנהדרין עומד באמצע, ואז הוא מצמיח את התורה. בסדר? זה הבחינה של כרם ביבנה. כשנכנסו חכמים לכרם ביבנה, אמרו, אנחנו עכשיו צריכים לאסוף את כל מה שהיה עד עכשיו, ולאחד את זה. וזה המפעל של חכמי יבנה. יותר מאוחר, המצב הפך להיות עוד יותר קשה, ואז באמת, גם בית הדין ביבנה זה לא היה ערובה להצלחה, להמשך, ואז זה עבר, רבי יהודה הנשיא, מה עושה? כותב את המשנה, נכון? כותב את המשנה, את לעשות להשם, הפרו תורתך, הוא כותב את המשנה, ומכאן ואילך בארון הספרים היהודי, יש לנו גם משנה. וכשאנחנו לא עוסקים עכשיו בהקדמה לכל התורה שבעל פה, אבל יש בארון עוד איזה כמה מחברות קטנות, איך הן נקראות? מה? מדרשי, יפה, קודם כל מדרשי הלכה, מתחיל להיות כתובים במדרשי הלכה, חית לדרב בשיום בר יוחאי, את רבי עקיבא, נכון? וברייתות. ברייתות, שזה משניות שנמצאות מחוץ לקודקסט המרכזי. אבל לפחות רבי יהודה הנשיא, מה הוא עשה לנו בזה שהוא נתן לנו משנה? סידר לנו את העקרונות הכי בסיסיים. זה לא גמר את הלימוד בבית המדרש. הלימוד בבית המדרש ממשיך, למה? כי אי אפשר לכתוב את החיים. יש המון סיטואציות, יש המון מקרים, מה תוכל לכתוב כל דבר? היום באתי עם חולצה ירוקה, אז טוב, אני כבר לא יכול להתעסק במשנה הזאת, כי דיברה על מישהו עם חולצה אדומה. לא, המשנה לא כותבת את הכל, היא כותבת את העקרונות. ועכשיו באים ללמוד את העקרונות. איך נקראים אלה שבאים ללמוד את העקרונות? המוראים, נכון? זאת אומרת, הגענו לתקופה שבא מאחרי רבי יהודה הנשיא, ואחרי זה קצת רב חייא ורב הושעיה של הברייתות, זה קצת רב ושמואל, ואז מתחילה תקופת אבל כאן וזו הסיבה שאני נותן פה את ההקדמה הזאת, זה כדי לומר את המשפט הבא. איפה היה עיקר לימוד התורה בתקופת האמוראים? בבבל, נכון מאוד. זאת אומרת, היו שני מערכות לימוד, נקרא לזה. מערכת הראתי, מערכת הבבלית, איזה ישיבות היו שם? סורה, פומבודיטה, ועוד אחת, איזה? נרדעה, יפה. יש שם ראשי ישיבות, אמוראים גדולים גדולים, רב, שמואל, וכן הלאה, כן? זה מרכז לימוד אחד, והמרכז הלימוד השני, איפה היה? איפה? ב? יבנה זה לפני. ארץ ישראל קודם כל, בסדר? ארץ ישראל. עכשיו, ארץ ישראל, אתם אמרתם טבריה, אמרתם ירושלים, נכון, זה באמת מאוד ציפורי, למה יש כל כך הרבה מקומות? ואף אחד מהם בעצם לא גדל להיות מעצמת על. למה? כי המצב בארץ ישראל היה בחירה. ארץ ישראל הייתה באמת במצב על הפנים לגמרי. זאת אומרת, הניקיון שהרומאים ניקו את ארץ ישראל בתקופת השמד, זאת אומרת, אחרי מרד בר כוכבא, ממש גרמה לזה שהיה קשה, לימוד התורה בארץ ישראל היה קשה מאוד מאוד. בסדר? אבל היה לימוד תורה, כמו שאמרתם, היה בטבריה, היה בציפורי, בירושלים כמעט לא היה. איפה הייתה בכל אופן המרכז של לימוד התורה שבעל פה, בתקופת התלמוד? איפה? לא בבל, לא אמרנו לבבל, בבל. עכשיו, איפה היה בכל אופן בארץ ישראל, איפה היה המרכז? בטבריה. בית המדרש המרכזי היה בטבריה. כשראש הישיבה הגדול של טבריה מי היה? רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן. רבי יוחנן שחי בערך משהו כמו, פחות או יותר, אני מדבר עכשיו, סליחה שאני מדבר על תאריך לועזי, 250 לספירה בערך, זו התקופה שאנחנו מדברים עליה, ראה שזה כבר בלתי אפשרי. זאת אומרת, בארץ ישראל, היכולת לפתח לימוד תורה חי תוסס, שמשמר את המסורת, והופך להיות מקום של פסיקה, והופך להיות מקום מרכזי, יורד מהבמה לגמרי. ולכן מה הוא עשה? כתב וכינס את תלמוד הירושלמי. ירושלמי, זה לא בגלל שזה נכתב ירושלים, אלא זה תלמוד של ציון, של ארץ ישראל. זה הציפייה לציון. הוא מכנס את התלמוד הזה. התלמוד הזה, א', בגלל המצב הקשה מבחינה מדינית, אין לו כל כך הרבה מרחב. ולכן הוא כותב אותה, תלמוד מאוד בקצרה. התלמוד הירושלמי מאוד קצר. דבר שני, בגלל שהוא כל כך קצר, אז לא למדו אותו אחר כך כמעט במשך הדורות, ולכן כל כך קשה ללמוד היום ירושלמי. למה? כי מה קורה בתלמוד הירושלמי? גם יש את המשניות, אותה משניות בדיוק. אחרי המשנה יש לנו את הגמרא הירושלמי. היא מאוד קצרה. א', היא קצרה בגלל שאני אומר שוב, לא היה להם את הפנאי להרחיב. דבר שני, שזה הרב קוק מדבר הרבה, בארץ ישראל, עם כל נפילותיה, עדיין נשאר בה את היכולת לדבר עם יותר אור בעיניים רוחני מאשר בבבל. בבל נקראת ארץ חשוכה, וארץ ישראל זה ארץ של האור. מה הכוונה? הכוונה היא שבארץ ישראל, כשהיו דנים בסוגיה, היו יכולים לקצר, לומר מה בעומק, מה בעומק הדבר נמצא פה, ולהתקדם. בתלמוד הבבלי, כיוון שהיו רחוקים, היו בבבל, היו בגלות, אז היו צריכים להביא המון המון ראיות לכל דבר, להביא קושיות, להביא תוצרים, לא זה, עד שבסוף הגיעו למסקנה. מכל בן התלמוד הירושלמי, בינתיים בבבל ממשיך להתפתח הלימוד, נכון? ואז מגיעים לשנת 700 בערך, 300-400 שנה אחרי התלמוד הירושלמי, שגם שם התחלה להיות בעיה, ואב אשי אז מסכם את התלמוד. זאת אומרת, מה אנחנו אומרים? בעצם באיזשהו מקום, ארץ ישראל נמצאת במצב ירוד. אנחנו דיברנו עכשיו על תקופת האמוראים, נכון? מה קורה אחר כך? האם אחרי תקופת האמוראים, חתמנו את התלמוד הירושלמי, האם ארץ ישראל מתחילה לפרוח או שהיא עדיין נמצאת בשיממונה ובמצב מאוד מאוד ירוד? מה אתם אומרים? מה? שיממונה. איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים לתקופת הראשונים, שזה בערך איזה 200-300 שנה אחרי זה. מה אנחנו רואים למשל דוגמה לראשונים, הראשונים הגדולים שאנחנו מכירים, שדיברו על מצבה של ארץ ישראל? מה אתם אומרים? מי? הרמב"ן, נכון, הרמב"ן. הרמב"ן עולה לארץ ישראל, 112, מה הוא מוצא שם בכל ירושלים, מה הוא מוצא? שני צבעים. זה הכל, שני צבעים, כל השאר הרוס לגמרי. כל הקדוש מחברו, אומר הרמב"ן, חרב מחברו. בסדר? ואז אומר הרמב"ן, אבל אני יודע שהנה יש שני צבעים. סימן שהגאולה מתחילה. בסדר? ואז אומר הרמב"ן, תראו בדיוק פסוק, ירנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ופרש את הפסוק. שבהזינו שהגאולה מתחילה. מי עוד אחד שעלה לארץ וראה אותה בשיממונה והיה מלא בכי, אבל כל כך ציפה לראות את עפרה? רבי יהודה הלוי, נכון? עולה, ציון עולותי שלי, שלמה סירייך, כן, זה מיום מיום, כן, הכמיהה לציון עולה לירושלים, ומה קורה לו בירושלים? לפי המסורת, דורס אותו פרש ערבי, והוא מת. ולכן המעלות שעולות מרחבת הכותל לרובע היהודי נקראים מעלות רבי יהודה הלוי, שזה להזכיר את היהודי העצום הזה ושאיפתו לעצם. ככה המצב ממשיך. עכשיו צריך להבין, אני אומר את זה ממש בשני משפטים כדי שנהיה נעמיד את זה, נחזור רגע, נגיע לזמננו. באופן כללי, אני אומר את זה בצורה מאוד 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 כללית, אמרנו היה 112, באופן כללי, איפה יש יישוב יהודי בארץ ישראל בתקופה ההיא? טבריה, איפה עוד? איפה עוד יש יישוב יהודי בארץ ישראל בגדול בתקופת ימי הביניים, בתקופה של הראשונים? איפה? צפת, איפה עוד? מה, מה? חברון, טוב מאוד, ו? מה? תראה, אמרנו. ירושלים, ארבעת ערי הקודש. כל היישוב היהודי בגדול בארץ ישראל במשך מאות שנים היה בארבעת ערי הקודש. כל אחד יש סיפור בפני עצמו, למה? חברון, ברור לנו, ירושלים, ברור לנו, טבריה, דיברנו רבי יוחנן וכן הלאה, זה המשך. צפת היה עוד איזה סיפור שלם, מעניין מאוד, לא נתכנס אליו עכשיו. איפה התחילה? בסדר, זה מה שהקדמה למבוא, אבל זה בסדר? אתם מעניין? כן, אחרי זה תבחרו באיזה דור הייתם רוצים לחיות. תגיד, עכשיו, מה קורה? איפה יש איזושהי פריחה מסוימת של ארץ ישראל? אגב, גם הרמב״ם הגיע לארץ ישראל, נכון? גם היה ראה אותו את ארץ ישראל כימא זה, בסוף הוא נפטר, הוא קבור בטבריה, נכון? נו, אז מה אתם אומרים? איפה היה התקופה של פריחה מסוימת? קפצתי בהיסטוריה הרבה הרבה קדימה בגלל קוצר הזמן. איפה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים עכשיו כבר, קפצנו, סליחה למניינם, מאה ה-12, מאה ה-13, הגענו עכשיו למאה ה-15, אנחנו מגיעים עכשיו לתקופת גירוש ספרד. ובגירוש ספרד היהודים בגולה, אם היינו יכולים להתרחב, איך התפתחה התורה בכל ארצות, אולי זה מרתק לגמרי. איך פתאום הגיעה תורה למרוקו, והגיעה תורה לצרפת, והגיעה תורה לגרמניה, והגיעה תורה לצפון אפריקה, וכל הסיפור הזה של האשכנזים, ספרדים, איך זה פתאום התפתח, יצא מישיבות בבל, איזה מין פריסה גדולה מסביב. בסדר? אבל כיוון שהייתה גירוש ספרד, גירוש ספרד בעצם קטע את כל הביטחון האדיר שאפשר לשבת בגולה ולחיות. פעם ראשונה שיהודים שואלים את עצמם, היינו בתקופת תור הזהב, כל כך נפלא, כל כך גדול, פתאום זורקים אותנו לכל רחבי הזה, אין יותר זה גירוש עצום כזה שלא היה כמו. מה זה מעורר אצל יהודים רבים? הרגשה שצריך לעלות לארץ ישראל, נכון? יש רואים את זה פשוט כמקלט, באמת ללכת לארץ ישראל, ויש אומרים, לא, זה בדיוק גילוי שכינה, ואת עוד סיפור הידוע של רבי יוסף קארו, שהיה בליל שבועות, למד עם, 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 עם משהו שאני מחבר לך דודי, עם רבי שלמה אלקבץ, למדו, חברו אותה, ופתאום הופיע בת קול בבית מדרשם, ואמרו לה, ואמרו, ואמרה להם, בת קול, מתוך לימודם, מתוך משנתם, כך כתוב, אמר להם, קומו תעלו לארץ ישראל, עכשיו זה עת מסוגלת לעלות לארץ. ויום השני של שבועות של הגולה, שוב הופיע הזה, החליטו שהם הולכים לארץ ישראל. ואז בעצם באיזשהו מקום זה ביטוי לחזרה ראשונה של, של, בני, של בני הגולה לארץ ישראל, לאיפה הם חזרו בעיקר? לצפת. למה הם חזרו דווקא לצפת? אנחנו מדברים עכשיו בתחילת השלטון הטורקי, בארץ, אז שם ברומא הטורקי, שם למטה היו בצפת, מתחת לעיר בין מירון לבין צפת, יש נחל עמוד. בנחל עמוד היה, כשיש מים שם, אז היו טורבינות כאלה, תחנות מים כאלה, כדי לנפץ אריגים, לקחת ולעשות חוטים ולבנות מזה בדים וכן הלאה. הטורקים רצו את זה, ולכן הם אמרו ליהודים, יש לכם אפשרות להיות שם. ואז הגיעו היהודים, והתחיל להתפתח, בבת אחת התפתחה גם התורה. נכון, צריך לסיים. גם התורה שבניגלה, נכון, פעם ראשונה מזה שנים, רבי יוסף קארו מאחד ומאגד את תורות של כל הגולה לספר אחד, כן, נכון? ותורת הקבלה, הרמק, הארי, כל כולם, פעם איזה מין אור כזה שפתאום, ואנחנו עד היום אנחנו נמצאים חלק מהאור הזה, קבלת שבת כל כולה יצירה של אותו תקופה בצפת. בסדר? זה הרגע הזה, ואחר כך ממשיכים הלאה, אבל צריך לעצור עכשיו. אתם תוכלו להחזיק מעמד שבוע בצפת, שלפחות עצרנו במקום טוב. צפת זה מקום שמעתי, גם קברי צדיקים, גם נחל נחמד. אז נעצור פה שבוע הבא, אנחנו רוצים לסייג ככה את ההקדמה הזאת, ובעצם לראות איך כשהרב עכשיו בא ורוצה לייסד מחדש את עולם התורה, זה הרבה יותר משהו מפעל זמני. זה בעצם החזרת תורה לציון אחרי 2000 שנה בצורה מדהימה לגמרי. שינוי המעמד של התורה בארץ ישראל. זה בעזרת השם נעשה, תן השם כוח בשבוע הבא. אתם רוצים לשמור את הדפים אצלכם, או שזה לא ישמר, אז עדיף שאני אשמור את זה. מה אתם אומרים? מי שרוצה ככה, ומי שרוצה ככה.